טוב, היינו בהקדמה של המהר"ל, רק בשביל להיכנס לקונטקסט, התחלתי במחלוקת של הרמב״ם והמדברים על השאלה איך אנחנו רואים את חוקי הטבע ואיך אנחנו רואים את הניסים. המדברים תופסים את, את כל ההתנהלות בעולם כמשהו שהוא לא מבוסס על, על כוחות בעצם. אני כבר מסביר ככה את המשמעויות שאני חושב שעומדות מאחורי המחלוקת, אלא החוקים זה סדירויות פשוט. זאת אומרת, סדירויות, הכוונה, מה חוזר על עצמו כל הזמן, זה מה שנקרא חוק. ולכן למעשה מה שקורה בעולם בכל רגע הוא תוצאה של החלטה של הקדוש ברוך הוא באותו רגע. ואם הקדוש ברוך הוא באותו רגע מחליט לעשות משהו שהוא לא בדיוק על פי הסדירות המקובלת עד כאן, אז הוא עושה משהו אחר. זה לא משנה שום דבר. אין פה איזה כוח שצריך להפסיק אותו, להפריע לו, להקפיא אותו. כל רגע ורגע מקבלים החלטה מחדש. אפשר לקבל החלטה כזאת, אפשר לקבל החלטה אחרת. אז ההסתכלות הזאת של המדברים מרוקנת מתוכן את ההבדל בין ניסים לבין התנהלות טבעית. בגלל ש... גם ההתנהלות הטבעית זה בעצם אוסף של ניסים. הזכרתי את המשפט הידוע של הרמב"ן, סייגתי את זה אחר כך לאור ההערה של אריק, ולרמב"ן עוד נחזור כנראה בפעם הבאה. אבל הרמב"ם רואה שמאחורי ההתנהלות, מאחורי הסדירויות שאנחנו רואים, כן, ההתנהלות הרגילה שאנחנו מכירים, עומדים כוחות. וברגע שעומדים כוחות, אז ההתנהלויות האלה הן בעצם תוצאה של מנגנונים קיימים. הן לא החלטה שמתקבלת באותו רגע על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במסגרת של איזושהי מערכת חוקים כלשהי, ומערכת החוקים הזאת מנהלת אותו בצורה כזו או אחרת, ובעצם הכל טבוע ברגע בריאת העולם. הכל מתחיל ונגמר שם. כל שאר הדברים זה רק התנהלות על פי החוקים שנקבעו שם, כולל ההתנהלויות החריגות. זאת אומרת, גם ההתנהלויות החריגות, הרמב״ם מביא את תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא ימעשה בראשית, כן, שכשהעם ישראל יגיעו לים אז הוא יבקע בפניהם וכדומה, ובעצם הטענה היא שגם הדברים שנראים לנו חריגים הם בסך הכל חלקים לא רגולריים של החוק. כן, אמרתי, הגרף של החוק נראה ככה פשוט, רגולרי, ואז פתאום יש איזו השתוללות מקומית, וזה ממשיך אחרי זה כרגיל. אבל כל זה, כך נראה החוק. זאת אומרת, זה החוק. במובן מסוים, גם הדבר הזה מרוקן, לא במובן מסוים, גם הדבר הזה מרוקן מתוכן את ההבדל בין התנהלות טבעית לבין ניסים. זה בסך הכל חלקים שונים של הגרף, שמתאר את התנהלותו של הכוח הרלוונטי. עם כוח הגרביטציה, יש לו איזשהו גרף שהוא עובר פתאום איזה שינוי נורא מהיר באזור שם ים סוף, באזור החלל זמני.
לפי הרמב"ן, לפי הפירוש המקורי של הרמב"ן, הכל זה ניסים, אצל הרמב"ן,
הכל זה טבע, כן, בדיוק. אבל שניהם בעצם מרוקנים לגמרי את ההבדל בין ניסים לבין טבע, והופכים את זה למשהו שהוא, השאלה עד כמה הוא נפוץ, זה הכל. זאת אומרת, ההבדל בין נס לבין טבע זה בשאלה כמה פעמים זה מופיע. זאת אומרת, אם זה מופיע מעט יחסית, אז זה נקרא נס. אם זה מופיע הרבה, אז זה טבע. אצל הרמב״ם, שניהם בעצם עומדים, מה שעומד מאחוריהם זה איזשהו חוקים, ואצל המתקלמים, המדברים, אז לא עומדים שם חוקים, וזה סתם רצונות. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא רוצה אותו דבר, אבל לפעמים הוא רוצה משהו אחר. אז לכן קורה פה משהו אחר. ואז באמת, כמו שאמרתי, התפיסה הרגילה של הנס היא לא זה ולא זה. התפיסה הרגילה של הנס זה זה חייב להיות שמאחורי חוקי הטבע עומדים כוחות. זאת אומרת, לא, זה לא סתם סדירות שאנחנו רואים שאותו דבר קורה כל הזמן, אלא עומד איזשהו כוח שמחמתו כל הזמן קורה אותו דבר. דיברתי על ההבדל בין חוק הגרביטציה לכוח הגרביטציה. כן, שחוק הגרביטציה אומר שכל שתי מסות נמשכות. זה רק תיאור, זה סדירות. זה מה שקורה כל הזמן. אבל כוח הגרביטציה זה אותה ישות שאף אחד מאיתנו ואף פעם אף אחד אחר גם לא ראה. אף אחד לא ראה את כוח הגרביטציה. אבל אנחנו מניחים שישנה איזושהי תופעה כזאת, או איזושהי ישות כזאת, שהיא זו שדואגת לזה שכל הגופים תמיד יימשכו אחד לשני. זאת אומרת, לכן הם נמשכים. אז מאחורי התופעות שאותן אנחנו רואים, עומדת איזושהי מטאפיזיקה. כן, איזושהי, זה מוזר קצת לקרוא לחוקי הפיזיקה מטאפיזיקה, אבל כן, עומדת איזושהי מציאות שהיא מעבר למציאות הנגלית, הנתפסת.
אני לא יכול לומר שזה הטבע של חומר גורם לזה?
אני
לא
יודע.
זה לא משהו שהוא מעבר לחומר.
לא, לא חשוב לי. לא אכפת לי אם הדבר הזה הוא תכונה של החומר או שהוא ישות בפני עצמה. אבל יש משהו שהוא מעבר למה שאנחנו רואים שגורם למה שאנחנו רואים לקרות. אז אל תקרא לזה מטאפיזי, לא אכפת לי.
מה שאנחנו רואים זה לא החומר, אלא רק המראה של החומר, אז אוקיי.
לא, זה עוד יותר. זה סתם, זה אפילו ברמה עוד לפני שאני מדבר על תהליכים. אפילו האובייקט שבו אני מסתכל, זה לא באמת האובייקט האמיתי, כאילו, כי התמונה...
כן, אבל אם אני מסתכל באובייקט עצמו, זה לא משהו מעבר לאובייקט עצמו, זה אובייקט עצמו.
אז זו תכונה שלו. בסדר, אבל התכונה הזאת, גם כן, אתה לא רואה את התכונה הזאת. זאת אומרת, אתה רואה שהוא נמשך, אתה רואה את התופעה. אתה לא רואה את מה בתוך הדבר גורם לתופעה הזאת. זאת אומרת, זה משהו שהוא מעבר. ולכן, מאחורי הוויכוח הזה בין הרמב״ם לבין המדברים, בעצם יושב איזשהו ויכוח שקיים עד היום בפילוסופיה של המדע, בשאלה איך אנחנו באמת רואים את חוקי הטבע. האם אנחנו רואים... האם חוק טבע זה סטייטמנט על העולם? זו טענה על העולם, שכשאני אומר שיש כוח גרביטציה, אני בעצם טוען טענה על משהו שקיים בעולם. לבין להגיד לא, כשאני אומר כוח גרביטציה, זה בסך הכל צורה לארגן את מכלול התופעות שאני מכיר. מה שבעצם אני אומר זה שאוסף של עצמים נמשכים אחד בשני. נוח לי להגיד את זה בשפה של יש כוח גרביטציה שמושך אותם, אבל זה רק מיון של התופעות. אני לא מתכוון לומר שום דבר מעבר לאוסף התופעות שכולנו מכירים. רק להציע מיון יעיל שלהם. בסדר? אז מהוויכוח הזה כמובן נגזרת ההתייחסות לחריגה מהטבע, או החריגה לכאורה מהטבע. כי אם כל מה שיש פה זה רק סדירות, אז אין בעיה. אז כשקורית חריגה מהסדירות הזאת, אז זה רק אומר שהקדוש ברוך הוא באותו רגע רצה משהו אחר. אז אין בזה שום דבר שונה מהרצונות הרגילים שלו באופן מהותי. ובתפיסה של הרמב״ם שיש מאחורי החוקים גם כוחות, אז הטענה היא שבאותו רגע שקרה משהו אחר, זה פשוט מעיד שהחוק שאותו הכרנו עד עכשיו, או הכוח, או האופי של הכוח שהכרנו עד עכשיו, פשוט לא היה מדויק. הכרנו רק את החלקים הרגולריים של הגרף, אבל יש גם איזה שהם חלקים יותר משתוללים שלו, כן? זה חלקים יותר פרועים שלו. ולכן בעצם עכשיו יש לנו היכרות יותר מלאה עם חוק הטבע. אבל הכל בעצם נכלל בתוך חוק הטבע, כשהתפיסה הרגילה שלה, אני התחלתי להגיד את זה כבר, התפיסה הרגילה של הניסים היא לא זה ולא זה. אבל שמאחורי הדברים יש כוחות, ויש איזשהו רגע שבו הכוח מוקפא, ומתערב פה כוח אחר, או לא משנה, הקדוש ברוך הוא באיזושהי צורה, יוצר התנהגות שונה ממה שהכוחות בעצם היו אמורים להכתיב. זה לא ההתייחסות של הרמב״ם ולא של המדברים, אבל זה התייחסות שלישית. אוקיי? אז עכשיו, מה זאת ההתערבות הזאת בדיוק? כמובן, אפשר היה להגיד שזה הכל סמנטיקה. מה זאת אומרת? מה זה ההתערבות הזאת? תכניס את ההתערבות הזאת לתוך החוק, וזה יהיה חלק מהחוק. זה רק סמנטיקה. לכן אני אומר, זה לא רק סמנטיקה. כי אם אני מבין את החוק כמשהו שמבטא את הכוח, אז יש פה שאלה עובדתית. מי חולל את פגיעת ים סוף? כוח הגרביטציה? לא. היה כוח אחר. זה לא שכוח הגרביטציה עבר איזשהו שינוי. כוח הגרביטציה הוקפא. ועכשיו התערב פה משהו אחר, שהוא זה שדאג לפגיעה של הים. זאת אומרת, אם אני מבין שמאחורי הדברים יושבת איזושהי מטאפיזיקה, נקרא לזה כך, אז תפיסת הנס היא התפיסה שבדרך כלל אנחנו רגילים אליה. כן? שיש פה איזושהי הקפאה של המטאפיזיקה הרגילה, והתערבות או פריצה פתאום לתוך הפיזיקה של איזשהו כוח אחר, חליפי, כן? או רצון ישיר של הקדוש ברוך הוא, לא משנה. וזה המושג נס. הקדוש ברוך הוא בעצם, זה האופן היחידי שבו הקדוש ברוך הוא באמת מופיע בו כפשוטו בהיסטוריה. זאת אומרת, באותו רגע הקדוש ברוך הוא עושה פה איזושהי פעולה שהיא כבר לא נעשית באופן הרגיל מכוח החוקים של בריאת העולם. בשתי התפיסות הקודמות, בתפיסה אחת הוא תמיד מופיע, ובתפיסה השנייה הוא לא מופיע בכלל, רק בשלב שהוא ברא את העולם. עכשיו, כמובן, זה לא אומר שהוא לא עשה את הנס, הוא עשה אותו. הוא ברא את החוק, שהחוק הזה כולל בתוכו גם את האירוע של הנס. זה לא שזה אומר שיש פה משהו שמתנהל לא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל זאת לא הופעה שקורית באותו רגע שקורה הנס, זה פשוט, זה אופי החוק.
והוא כבר קבע את לוח הזמנים.
אז אמרתי שם כבר אז, שזה קצת, זאת נקודה קצת רגישה, ואנחנו נראה את זה היום גם במערל, הוא קבע כנראה את ההתניה, לא את לוח הזמנים, את הנסיבות. אומרת, החוק הוא לא שים סוף, זאת אומרת, שהמים כל הזמן נמשכים למטה חוץ מאשר קטע זמן מסוים, שבו הם לא נמשכים למטה, ואז זה ממשיך. החוק אומר שמתי שישראל נמצאים בצרה, אז כוח הגרביטציה איכשהו פתאום נחלש, או משהו כזה. זאת אומרת, זה תלוי נסיבות, לא תלוי בזמן. אז אם הנסיבות האלה, כן, בדיוק. אם הנסיבות האלה לא קרו, אז לא היה קורה באותו רגע. זאת אומרת, אם הנסיבות קורות או לא קורות, זה אולי תוצאה של בחירה של בני אדם. בחירה של בני אדם היא כן בידיהם. אבל זה לא אומר שזה לא הכל חוקי טבע שמוטבעים בבריאה מתחילתה. בגלל שחוקי הטבע האלה בסך הכל אומרים, מה יקרה בהינתן שהנסיבות הן אלה? זה לא פונקציה של הזמן, זה פונקציה של נסיבות. דיברנו פעם, שנייה אחת, דיברנו פעם על, על מצוות עשה שהזמן גרמן. לא זוכר כבר באיזה הקשר זה היה. ואמרתי שם שהרמב"ן כותב שספירת העומר היא לא מצוות עשה שהזמן גרמה. בקידוש היא מדף למדל. וכולם תמיים, מה זאת אומרת, מה זה שונה מכל המצוות של החגים, או מצווה שתלויה בזמן? למה זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה? אז ראיתי פעם מישהו שרוצה להסביר שמצוות עשה שהזמן גרמה זה מצווה שתלויה בזמן. עצמו. הוא זה שקובע את החיוב במצווה. אבל מצווה שתלויה בנסיבות, כשהנסיבות מופיעות באיזשהו זמן, זה לא מצוות עשה שזמן גרמה. כי לפי זה גם ברכת המזון זה מצוות עשה שזמן גרמה. אני צריך לברך רק מתי שאכלתי כדי סביעה. מתי אכלתי כדי סביעה? בארוחת בוקר. אז לכן אני, ברכת המזון זה חיוב שהוא רק בשעה 8. אני יודע מתי שאוכלים ארוחת בוקר. בסדר? לא, אז אני אומר, זו התפיסה, עוד שאני חוזר לספיית העומר. אז זה בעצם, ברור שכל דבר קורה בתוך ציר הזמן, על פני ציר הזמן, באיזשהו זמן. אבל יש הבדל במצב שהתוצאה תלויה בזמן עצמו, לבין מצב שהתופעה תלויה בנסיבות, כשהנסיבות הן כמובן קורות באיזשהו זמן. אבל לא הזמן הוא הקובע, אלא הנסיבות הן הקובעות.
לא, אבל אם הנסיבות קבועות בזמן, זה לא כמו
חגבות. לא, ברור, כן, זה מה ש... כן, עוד רגע. נכון, אבל עדיין הטענה שהסיבה למה אנחנו סופרים את העומר, זה לא בגלל שהגיע תאריך תת זין בניסן, אלא בגלל שקרה משהו או קורה משהו בתת זין בניסן, והוא מחייב את ספירת העומר. אבל זה שהוא קורה בזמן כלשהו בסדר, גם אני אוכל ארוחת בוקר בזמן כלשהו. נכון ששם זה קבוע, זה קורה כל שנה אותו דבר, אבל עדיין מה שמחייב אותי בספירה הוא לא זה שהגיע תאריך. אלא זה שקורה משהו, כשתמיד הוא קורה בתאריך הזה.
קורה משהו, ההקרבה של העומר?
למשל, או כן, המעבר בין פסח לבין שבועות, לא משנה כרגע. יציאת מצרים, נגיד, מול...
אם מה שקורה שם זה פסח, אז זה כן, נראה יותר
שייך לתאריך. לא, אמר, דיברתי על זה שם, שגם בפסח הרי כתוב שלא תאכל מצות, עוד לפני שהייתה יציאת מצרים. יש משהו...
אבל כל זה מראה שזה התאריך ולא...
בדיוק, ולכן מצות זה כן זמן גרמו. אבל ספירת העומר היא תוצאה של אכילת המצות. אכילת המצות היא תוצאה של התאריך. למשל, אכילת המצות זה תוצאה של התאריך.
אם היא תוצאה של החג, אז זה כן...
לא, לא, זה של אכילת המצות עכשיו.
אבל למה לקשר את זה לאכילת המצות?
כי זה המשמעות, מה שקרה בפסח מול מה שקרה בשבועות. זה לא קשור לטבע הזמן של אותו רגע, אלא זה קשור למה שקרה באותו רגע. אז ממילא זה לא מצוות עשה של זמן גרמה. בסדר, אבל זה, אני רוצה רק להגיד שביחס אלינו אותו דבר. זאת אומרת, יש, זאת אומרת, אפשר לקבוע את חוק הגרביטציה באופן שברגע מסוים הוא לא פועל. בסדר? ואז זה כאילו חוק שהזמן גרמו. כן? זה חוק שתלוי מפורשות בזמן. ואפשר לקבוע את חוק הגרביטציה שבנסיבות מסוימות הוא לא פועל. כשהנסיבות תמיד מופיעות באיזשהו זמן. זה כמו ברכת המזון. אבל לא, זה לא פונקציה של הזמן. מה שיופיע בתיאור המתמטי של חוק הגרביטציה הוא לא הכוח כפונקציה של הזמן. אלא הכוח כפונקציה של הנסיבות. רק שהנסיבות הן כמובן פונקציה של הזמן. הן מופיעות בזמן מסוים. אז במצב כזה, זה מה שתיקנתי שם, שאני
חושב שזה...
מה? אוקיי, הספר של הרמב״ם היה צריך להיכתב כך, בעצם. הוא היה צריך להסביר את כוח הכובד כפונקציה של נסיבות. ככה הוא טוען. זה תנאי שהקדוש ברוך הוא התנה במעשה בראשית, אבל זה טבוע בתוך כוח הגרביטציה שזה מותנה בנסיבות כאלה או אחרות. בסדר? אז כן.
אני
חושב שאני
אגיד שהאפשרות השלישית נראית לי הכי הגיונית. באפשרות הראשונה, הסיום של אותם פיקים היא בדבר מוכני. ולכן זה לא נכון שזה רק כל כוח
שהקדוש ברוך הוא ברא, זה לא יכול להיות. אפשרות הראשונה בכלל אין כוחות. אתה מדברת על המדברים, אין כוחות לפי המדברים.
אפשרות הראשונה, שהקדוש ברוך הוא מראש קבע כוחות, קבע פונקציה.
זה השנייה מה שקרה. כן, לא משנה. אוקיי.
וחלק מהם פשוט הם פונקציה של איזשהם מעשים, אבל מאחר כך הם פונקציה של מעשים שהם רוחניים, של בחירה,
לא, הם תוצאה של מעשים פיזיים, רק המעשים הפיזיים הם תוצאה של בחירה. אם הם צדיקים אלה שזקוקים לנס או לא, לא רק אם עם ישראל עומד שם, כי עם ישראל זאת עובדה
אתנית. עם ישראל זה משהו שהוא...
לא,
זה... זה לא דבר הגיוני. הראשונה שאתה קורא לה שהכל נס מיותר.
נוסף מיותר.
יכול לקבוע מראש כוחות שיפעלו לאור זמן, אבל מה הוא צריך שכל רגע ורגע הוא יפיע?
מה הוא צריך? אני לא יודע, אבל השאלה... טוב, אז אני ארשום שעת הדעה השלישית. אז יש לנו את הרמב"ם, את המדברים ואת דפנה. בסדר? אין בעיה, אני מציג כרגע את המפה. אני מבין, אבל יש שיקולים לכאן ולכאן. אני לא חושב שזה... לא חושב שהבעיה של המדברים...
יש גם אפשרות רביעית.
מה? שאין ניסים בכלל, כן? זה דיברנו שם במערל. כן. טוב, אז זה...
הדעה פה של בני ישראל המאמינים בעינם חוקרים בשכלם ומחשבתם שנזכר פה בהתחלה.
כן.
יש להם גם דעה בעצם, או שזה...
אני חושב שזה לא. הם לא נכנסים לשאלה הזאת של...
הם לא נכנסים לדקויות.
ככה אני חושב, כן. טוב, אז בכל אופן, אז ראינו בהקדמה של המערל... את הדיון על הניסים, אמרתי שבעצם זה מחולק לכמה נקודות. הנקודה הראשונה, תסתכלו בעמוד הראשון, בעמודה הימנית, עמודה הראשונה בעצם, בשורה החמישית מלמטה, והנה הראשון אשר לא יהיה עוד זכרו. אתם רואים? שורה חמישית מלמטה בסוף השורה, והנה הראשון אשר לא יהיה עוד זכרו, זה בעצם ה... הנקודה הראשונה שעולה בדיון שלו על הניסים, והוא אומר שהוא המתפלסף אשר יאמר שכל הדברים באו מאיתו בסדר המושכל אצלו על צד החיוב הקדמון, אשר לא שר ולא יסור והכל כמנהגו וסדרו נוהג. וכיוון שבאו מאיתו כל הדברים בסדר המושכל על צד החיוב הקדמון, אשר לא שר ולא יסור, אם כן אין שינוי בעולם שהיה יוצא מסדר המושכל. לא יאריך כנף זבוב, ולא שום דבר, זאת אומרת, אין ניסים, זאת התפיסה הראשונה. אין ניסים, פשוט הכל הולך על פי הכללים. אז זה, את זה בעצם, לא ברור לי עד הסוף האם הוא בכלל דוחה את זה או לא, כי הוא אומר, זה מין אפיקורסות כזאת שהוא רק, אבל הוא אומר משהו, הוא אומר, לפי דעתו, בשורה השנייה בעמודה השמאלית, ולפי דעתו לא נמצא דבר בשינוי טבעו, כי אם הכל כמנהגו על צד החיוב, ואם כן, לא היה האותות והמופתים שהם בשינוי טבע ומנהגו של עולם, אפשר כלל. כי הכל צריך להיות נוהג על פי הסדר המחויב מאיתו, בלי תוספת ובלי מגרעת ובלי שינוי כלל. בסדר? אוקיי. נכון, זה מה שיוצא לשיטתו. הוא מתכוון לטעון פה איזושהי טענה נגד העמדה הזאת? אני לא יודע. יכול להיות שזה בסך הכל רק מתאר את המסקנה שנובעת מזה. ועל עיקר דבריו אשר אמר כי העולם הוא על צד החיוב, ומפני שהוא על צד החיוב אין לו התחלה, ולפיכך העולם הוא קדמון, על דבר זה יש להשיב במקומו. גם כן, נראה כאילו שעל החלק הראשון הוא כבר ישיב. ועל הנקודה הזאת אנחנו נשיב במקומו, אני לא יודע. אם המשפט הקודם...
הוא אומר, יוצא מזה משהו שסותר לתורה, ולכן אני מניע...
כן, זאת אומרת, זה לא יכול להיות, כי לפי זה לא היו יכולים לצאת ניסים, זה האפיקורסים שאני רק מזכיר אותם בשביל זה, אבל לפי זה יוצא שבכלל לא היו ניסים, אבל זה לא יכול להיות, כתוב בתורה שהיו.
ובמשפט, ואם כן לא היה הזאת, והמופים שם בשינוי טוב, ומנגוד של אלון שר כלל, זה נראה לי הייתה, זה באמת בעצם...
כי הכל צריך להיות נוהג.
זה הביקורת.
כן, לכן, זה נראה כאילו שזה באמת טענה ביקורתית, רק שכמובן החבר'ה האלה לא התרגשו במיוחד מהביקורת הזאת, כי זה מה שהם אומרים, הם אומרים שלא היו ניסים, נקודה. אז מה אומר להם? נכון, לשיטתכם לא ייתכנו ניסים. נכון, זה מה שאמרנו, לא? אז טוב, אבל הוא אומר, זה כנראה לא חוקי בעליל. זאת אומרת, זה, על זה אין טעם לדון, זה מחוץ למסגרת. זאת אומרת, מי שלא מאמין בכלום, מה יש לי לדון איתו? זאת אומרת, אבל מי שמאמין בתורה לא יכול לאחוז בתפיסה כזאת. אחרי זה יש את השני, ועוד יעמיד דבריו, כי איך יתהווה דבר מכל דבר, אני לא אחזור על זה שוב, זה הנקודה השנייה, כן, איך הדם הופך פתאום, המים הופכים פתאום לדם, הרי הטבע לא מאפשר את זה, ואז הוא מדבר על זה שהתהליכים הטבעיים לוקחים זמן, וצריכים איזושהי הכנה, המים, יש בתוכם איזושהי הכנה בשביל שהם יוכלו להפוך לדם, ואם אין את ההכנה הזאת, אז זה לא אפשרי, על פי חוקי הטבע, אז איך המים הופכים לדם? בין רגע. לא בתהליך שלוקח איזשהו זמן, אז הוא אומר, זאת לא קושייה בכלל, כי בסדר, נכון, זה הדרך הטבעית, אבל נס, פירושו משהו חריג, משהו על-טבעי, והעל-טבעי לא כפוף לכללים הטבעיים, זה עד כדי כך פשוט עוד פעם, הטענה הזאת, שלא לגמרי ברור מה, על מה הוויכוח, זאת אומרת, אם מישהו אומר שזה לא יכול להיות על פי הטבע, זה ברור, זה ערעור על ניסים, נכון, הניסים לא יכולים להיות על פי חוקי הטבע, הניסים הם משהו שהוא לא חוקי הטבע, מה... איזה מין טענה יש פה? ואז אמרתי שזה לא מדויק, כי תחשבו על זה, הבאתי את הדוגמה של הבחירה החופשית, ואמרתי שבעצם אחת הבעיות, אולי הבעיה המרכזית, עם התפיסה של חופש הרצון, זה שתהליך של בחירה חופשית בעצם מניח שהצעד שאותו אני נוקט, או הפעולה שאותה אני עושה, מתחילה בתזוזה של איזשהם אלקטרונים, שהיא לא תוצאה של שדה, של כוח שפועל עליהם, אלא תוצאה של ההחלטה שלי. כי אני החלטתי לעשות כך או לעשות אחרת. זאת אומרת, יש משהו, אם נגלגל עד הסוף אחורה את התהליך הסיבתי, בתחילתו יושב משהו שסותר את חוקי הפיזיקה. בגלל שיש פה אלקטרון שזז, בלי שפועל עליו כוח. אבל הפיזיקה אומרת שזה לא ייתכן.
ככה חושבים חוקרי המוח?
לא, להפך, חוקרי המוח חושבים שזה לא ייתכן, בדיוק בגלל זה. אבל אז תשימו לב שזאת בדיוק הטענה שאיתה מתמודד מהר"ל. למה הם אומרים, זה לא ייתכן, למה? בגלל שחוקי הפיזיקה קובעים שאלקטרונים לא זזים בלי כוח. מה זאת אומרת? בסדר, אני גם מסכים שזה לא חוקי הפיזיקה. אני אומר שהרוח קובעת או עושה דברים ומשפיעה. אז זה מין ויכוח זה. אז זה לא בדיוק ככה. יש פה משקל לטענה הזאת, כי העובדה היא שנדמה לי שכל אחד שיחשוב על זה, אני חושב, לפחות אצלי זה ודאי ככה, כל אחד שחושב על זה, זה לא דבר שהוא כל כך קל, זה דבר שהוא כל כך פשוט, שאני אומר, כן, יכול להיות שאלקטרון זז בלי שבכלל פעל עליו כוח, הוא פתאום התחיל לזוז, בלי שפעל עליו כוח פיזיקלי כמובן, כן? בכל זאת זה נגד חוקי הפיזיקה, מה הבעיה? יש ניסים, ניסים לא קבוע. כי זה לא נס, זה קבוע.
פה בהגדרה האמונה היא שהיו ניסים שהם נגד הטבע, זה בדיוק, כאילו זה לחזור לפי מה
ש... גם פה, בהגדרה, הרוח לא כפופה לחוקי הפיזיקה.
למה? התפיסה הפשוטה של מי שלא למד מדעי המוח או פיזיקה, וחושב על שיש בחירה חופשית, הוא לא חושב על זה כמשהו שהוא על-טבעי, כמשהו שהוא שובר את חוקי הפיזיקה.
על-פיזיקלי, כן. מה לא משנה, על-טבעי או לא על-טבעי זה עניין אחר, אבל זה לא בפיזיקה. בסדר, אז מי ש...
זה נובע מהפיזיקה, אבל התפיסה, שוב, הבן אדם הפשוט חושב על זה כעל משהו שהוא...
אני לא יודע מה האדם הפשוט חושב, שיעשה את החשבון עד הסוף, הוא יבין שזה כן שובר, מה זאת אומרת?
בסדר, ולכן, זה מעלה קושייה, במקרה של הניסים זה לא מעלה קושייה, כי זה כבר ברור מלכתחיל.
בסדר, לא חשוב, זה פסיכולוגיה, אבל ברמה העקרונית זה אותו דבר, מה זה משנה? אני טוען שיש לי רוח, וכיוון שכך יכולים להתרחש דברים שהם נגד חוקי הפיזיקה, זה מה שאני טוען. אז מה יגיד חוקר המוח? יגיד, מה זאת אומרת? אבל זה נגד חוקי הפיזיקה. בסדר, מה אתה רוצה? זה מה שאני אומר. אז אני מציג את זה לא בשביל להראות שחוקר המוח הוא אידיוט, הפוך. אני רוצה להראות שגם הטענה הזאת של המערל, שעולה נגד המערל, היא לא טענה כל כך מופרכת. אני יודע שזה נגד חוקי הפיזיקה, זה באמת בעייתי. זאת אומרת, אנחנו לא, בטח לפחות בחשיבה המודרנית, אני חושב, לא כך פשוט להניח שדברים איכשהו קורים נגד חוקי הפיזיקה, למרות שלכאורה זאת פשוט ההגדרה של נס, מה הבעיה? הנס קרה נגד חוקי הפיזיקה. מה אתה רוצה להגיד לי? שמשהו שם יתרומם בלי שפעל עליו כוח? במים של, כן, של ים סוף? כשאני מתרגם את זה לשפה הזאת זה כבר נראה פחות טריוויאלי. זאת אומרת, מה? איזה מולקולת מים יתרוממה בלי שפעל עליה כוח בכלל? אז איך יתרוממה? מה זאת אומרת? יש איזה שהם כללים, איך דברים כאלה מתרוממים? זאת אומרת, זה לא דבר כל כך מוזר וחסר בסיס, כמו שזה נראה אולי בקריאה הראשונית. זה באמת משהו שטעון הסבר, זאת אומרת, זה לא...
אבל
לא?
זה לא, אם זה הכוונה, זה לא בדיוק מה שנאמר לפני כמה משפטים?
מה זאת אומרת?
כאילו, הקטע הקודם, שלפי דעתו לא נמצא דבר בשינוי טבעו, כי אם הכל מלבוא על צד החיוב, אם כן לא היה אותו דבר...
לא, אבל שם זה בגלל שהכל מועצל מהקדוש ברוך הוא. ופה זה בגלל שאני מכיר את העולם, והוא מתנהל על פי חוקי הטבע. זה, התוצאה היא אותה תוצאה, בסדר, זה ברור. ועכשיו, הנקודה השלישית, זה שם עצרנו, זה בעמודה השמאלית, 5 שורות מסוף הפסקה. וכן מה שאמר. בסדר? יש לכם? 5 שורות מסוף הפסקה, בעמודה השמאלית. מעל סוף הפסקה, כן? לפני זה.
אבל אם אתה רב הסביר את זה אחרת, את הטענה שאני הבנתי לפחות אחרת.
חוקי הלוגיקה וחוקי הפיזיקה.
כן, שהבעיה היא כאן היא...
שתופסים את חוקי הפיזיקה...
אם נאמר שהמים הפכו לדם, אז כאילו זה לא אותו דבר, זה משהו אחר.
אני חושב שזה מה שעומד מאחורי... אולי, זה מה שעומד מאחורי הטענה הזאת גם. בעצם יש פה איזושהי טענה שאומר, במיוחד שאתה מדבר ביחס לנס, עזוב רגע את הבחירה, את הדוגמה של הבחירה. אבל ביחס לנס, בעצם מה שאתה רוצה לומר זה, זה לא ייתכן. זאת אומרת, זה כמו לפעול נגד חוקי הלוגיקה, כי זה טבע המים, זה מים. אם זה לא, אם זה מתנהל אחרת, אז זה פשוט לא מים, זה משהו אחר. בסדר, אבל זה... אוקיי, וכן מה שאמר, כי כאשר העולם, היה העולם מחויב מאיתו יתברך, אם היה הנהגתו שלא על סדר הטבע, היה דבר זה שינוי מן הסדר לפי רצונו בלבד. ואנו אומרים שוודאי הכל לפי רצונו יתברך, ואפילו לדעתו שהוא מאמין הקדמות, והכל מאיתו על ידי הסדר בחיוב, כאילו בהכרח, אף על גב שוודאי דבר זה אינו, אמונת הקדמות היא לא נכונה, מכל מקום, אף לפי דעתו הוא טעות. כי מה שאמר, כי הניסים אשר יבואו מן השם יתברך, אין להם כלל סדר מושכל, אין הדבר כך בכלל. ואז עכשיו הוא עובר להציג את עמדתו שלו. אבל זה כאילו הסוף הקושיות או האלטרנטיבות שאותנו הוא דוחה. מה הוא בעצם אומר כאן? עוד פעם, המסקנה היא תמיד אותה מסקנה. אבל כל פעם הוא מגיע אליה מזווית אחרת. זה טענות שונות לטובת המסקנה הזאת שלא תיתכן חריגה. ומה שהוא אומר כאן זה, נגיד, הטענה הראשונה הייתה שאם הכל מועצל מהקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שבקדוש ברוך הוא יחולו שינויים. בסדר? הקדוש ברוך הוא לא עובר שינויים. אז כיוון שכך, איך מה שמועצל ממנו משתנה? הטענה השנייה אומרת מצד התפיסה שלי את הטבע. איך ייתכן שמים הופכים לדם? אם הם מים, אז הם לא יכולים להפוך לדם. זאת הטענה השנייה. הטענה השלישית, זה מה שהוא כותב כאן, שזה סותר את התיאולוגיה. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם יפעל על פי חוקים, ואנחנו רואים, הוא החליט שהוא יפעל על פי חוקים, אז הוא אומר שחריגה מן החוקים זאת פעולה נגד רצונו. לא במובן שזה מועצל ממנו, במובן המטאפיזי, אלא במובן התיאולוגי. זאת אומרת, איך ייתכן שמשהו קורה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהעולם לא יפעל על פי חוקים קבועים, הוא לא היה עושה חוקים. אבל אם הוא רוצה שהעולם יפעל על פי חוקים קבועים, וככה נראה שהוא רוצה, עובדה שיש חוקים קבועים, אז החריגות האלה הן לכאורה עדות לזה שמשהו מתנהל פה נגד רצון השם. או לחילופין, שאולי, כמו שאמרתי קודם, רצונו לא מושלם. כי, זאת אומרת, מימוש רצונו לא יכול להיעשות על ידי החוקים שהוא קבע. זה הצד השני של אותה מטבע. איך זה יכול להיות? הרי יצור מושלם היה אמור להיות יכול לקבוע חוקים כאלה שלא נצטרך לחרוג מהם כדי לממש, שהוא לא יצטרך לחרוג מהם כדי לממש את מה שהוא רוצה.
מה השאלה פה? למה לא נאמר שהוא רוצה בדיוק מה שהיא אמרה?
הרצון שלו זה שיהיה חוקים, אז זה אומר, בסדר, זאת תשובה שיכולה להיות אפשרית, אבל האמת, אם אתה רוצה חוקים, יש שכל בשאלה הזאת, אם אתה רוצה התנהלות על פי חוקים, אז תעשה על פי חוקים, אם אתה רוצה לא על פי חוקים, אז מה הרעיון של המשמש הזה? אלא נראה קצת שעוד פעם, זה או שמשהו פה מתערב וזה לא מכוחו של הקדוש ברוך הוא, שזאת שניות, זה לא ייתכן, שקורה פה משהו מכוח אחר שלא הקדוש ברוך הוא, או לחילופין, שזה כן מכוחו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא הצליח לייצר חוקים שיוציאו אל הפועל את כל מה שהוא רוצה שיקרה בעולם. עובדה שהוא נתקע במצבים מסוימים, והוא פתאום צריך לשנות את זה. מה הבעיה? למה לא ארגנת את החוקים מראש?
אבל יש לי חלונות כאלה שיהיו ניסים כדי שאדם...
אוקיי, אז זאת תשובה אפשרית. אולי. אבל אז את כבר מניחה משהו על טבעם של הניסים. נראה, הוא לא בוחר בכיוון הזה, אבל זאת אפשרות שאני אגיע אליה בהמשך. בסדר? אבל כמו שיש לעולם, לעולם הטבע, סדר מסודר נוהג על פי טבעו, כך יש לניסים סדר גם כן. כי הניסים בעולם, במה שיש לעולם קישור וחיבור והתאחדות עם העולם הנבדל, ויש לזה סדר מסודר, כי אין הדיבוק ההוא רק בסדר מסודר, כן, זה משפטים בשפה רבנית כזאת, אין הדיבוק ההוא רק בסדר מסודר, הכוונה, אין הדיבוק ההוא אלא רק בסדר מסודר, כן, זה לא שהדיבוק הוא לא בסדר מסודר, אלא הדיבוק ההוא הוא אינו אלא בסדר מסודר, זאת אומרת, גם הוא מתנהל על פי הסדר. ומפני זה לא יתחדשו הניסים רק בזמן מן הזמנים, ואינם תמידיים. כיוון שלפעמים יש איזה כללים, מתי יש חיבור בין העולם הנבדל והעולם הטבעי, ואז קורה נס, כי העולם הנבדל יש לו חוקים אחרים. ובואו אם זה חוקים של העולם הנבדל, או זה חוקים של החיבור בין העולם שלנו לעולם הנבדל, אולי שניהם יש להם חוקים, אני לא יודע. וכאשר נתן השם יתברך המן לישראל, אל תאמר כלל שלא היה זה בסדר הראוי במציאות, כמו השאלה האחרונה שראינו. והיה סדר עולם אז יוצא חוץ למציאות אשר ראוי שיהיה נוהג. נגד רצון השם, מה שהוא אמר בשאלה האחרונה. כי כשם שראוי לעולם להיות נוהג על פי טבעו והנהגתו, כך ראוי לישראל, במה שהם דבקים בעולם הנבדל, שיהיו להם ניסים מסודרים. אבל זה חלק מהסדר העולמי החדש, כן? שחוץ מאשר חוקי הטבע, יש גם חוקי הניסים, ולישראל יש חוקים של החיבור אל הנבדל, וכיוון שכך, אז הניסים הם בעצם חלק מהטבע של העולם, נקרא לזה כך. הנה, יש לניסים סדר מסודר מן השם יתברך, ואין דבר מן הניסים ייקרא שינוי בנבראים, או שינוי ברצונו בעצם, אבל זאת בעצם הבעיה שלו. לא שינוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא, גם זה על פי חוקיות. כי אנו אומרים כי הכל בסדר מסודר מן השם יתברך. לכך טעה ולא ידע מתפלסף דבר זה כלל. שאם ידע דבר זה, היה לו להשיב אל ליבו, אף לפי אמונתו. כי העולם על פי הסדר שסידר אותו יתברך. אפילו אם אתה רוצה לומר שהעולם חייב להתנהל על פי החוקים שהקדוש ברוך הוא סידר מראש, זה לא סותר את העובדה שיכולים להיות ניסים. הם חלק מאותו סדר שהקדוש ברוך הוא סידר מראש. אתם רואים, אנחנו מתחילים להתקרב קצת לכיוון של הרמב״ם, נכון? שבעצם יש פה איזשהו סדר שהקדוש ברוך הוא סידר מראש, שהוא טבוע בבריאה, והניסים הם חלק מאותו סדר עצמו. רק יש פה איזשהו הבדל מינוח, ואני עוד אדבר בהמשך, הרמב״ם קורא לזה חלק מחוק הגרביטציה. והוא אומר, לא, חוק גרביטציה זה החוק של העולם הטבעי, חוץ מזה יש חוקים של העולם הנבדל, או של החיבור שלנו אל העולם הנבדל, שזה עוד חוקים, חוקי המטאפיזיקה נקרא להם. לא, הרמב״ן אני עוד לא אמרתי כלום עליו, נדבר על המדברים. הרמב״ן אנחנו עוד נצטרך לטפל בו אחרי שאני אשים פה את שלושת האפשרויות. אז נדמה לי שמה שיש כאן זה בדומה לרמב״ם, אבל לא בדיוק אותו דבר. מצד אחד הוא אומר, יש חוקים שקבועים מראש, והבריאה באמת מתנהלת על פי חוקים קבועים מראש. לא רק זה, ברור שהחוקים האלה הם לא רק סדירויות, כמו שמדברים ומדברים. למה? כי אם זה היה רק סדירויות, אז לא צריך להגיע לזה שיש גם חוקים שמתארים את העולם הנבדל. הסדירות כוללת בתוכה גם את החריגות האלה, מה הבעיה? זה לא, הקדוש ברוך הוא מחליט בכל הרגע מחדש, והתיאורים הם רק תיאורים שלנו. אין שום דבר בעולם שקרה. ברור מתוך המינוח שלו, שהוא הולך לעולם המושגי של הרמב״ם, לא של המדברים. את העולם המושגי שאומר שמאחורי החוקים יש כוחות. בסדר? רק הכוחות האלה יש שני סוגים. יש את הכוחות הטבעיים, ויש את הכוחות הנבדלים, או החיבור בין הטבעי לנבדל. כן, זה... פעם אמרתי שיש שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עבודות ושפיכות דמים. ששלושתם יש יערג ועל יעבור. בגילוי עריות זה עבירה שבגוף. בעבודה זרה זה עבירה שבנפש, זאת אומרת בתפיסה. ושפיכות דמים זה עבירה במקף. בין הגוף לבין הנפש, נכון? בעצם אני מנתק את הנפש מהגוף כשאני רוצח בן אדם, אז לכן יש פה גוף, מקף נפש, וכל אחת משלוש העבירות החמורות תוקפת משהו אחר מהשלשה הזאת. אז גם פה בעצם אותו דבר, יש חוקים טבעיים, יש חוקים נבדלים, ויש חוקי חיבור בין הנבדל לבין הטבעי. וגם מה שהוא אומר שאצל ישראל, שהם יותר קשורים לנבדל, לכן אצלהם רק מופיעים הניסים. זה הוא אמר כבר בפעם הקודמת שקראנו. בסדר? אז הוא מדבר, אז החוקים, אני לא תמיד מבין אם כשהוא מדבר על החוקים הנוספים, היום מתכוון החוקים של הנבדל או לחוקים של החיבור עם הנבדל. אולי זה לא אכפה, לא משנה. כל אלה זה חוקים שהם לא חלק מחוקי הטבע רגילים. אבל בכל אופן, הכל מסודר עם הסדר של הקדוש ברוך הוא, והכל בסדר. זאת אומרת, זה בסך הכל הופעה של מערכת חוקים אחרת, אבל היא עדיין מערכת חוקים שטבועה מראש ועובדת עם הכללים שלה. שום דבר לא מתחדש באותו רגע. במובן הזה הוא עונה על כל הקושיות שהוא שאל קודם, הוא עונה עליהם כאן. כי הקושיות שאומרות שלא ייתכן שינוי בקדוש ברוך הוא, אין בה, באמת אין. השינוי הזה שקורה פה הוא גם תוצאה של איזשהו חוק קדום מרגע הבריאה. במובן הזה הוא מצטרף לאותה תמונה שתיארו הרמב״ם והמדברים, שאומרת שהכל קרה אז, שום דבר לא קורה עכשיו. זאת אומרת, הכל התרחש, הכל בתוכנה, בסדר? מי שכתב את התוכנה קבע את כל מה שיקרה. רק השאלה אם יש שתי תוכנות או תוכנה אחת או שאין תוכנה בכלל. זה בעצם, כן.
אז אם נניח שבאמת פעם ההנחה שפעם היו יותר ניסים מאשר היום, זאת אומרת, אם יותר ניסים גדולים,
פחות חיבור אל הנבדל.
אז הוא מסביר, שגם זה חברו מחוקיות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחוקיות שלאורך הזמן...
כן, אבל אני אסייג את מה שסייגתי קודם. אז זה לא פונקציה של הזמן בהכרח, זה גם יכול להיות פונקציה של הנסיבות. אז כיוון שקרו דברים, אז החיבור שלנו אל הנבדל, לא משנה כרגע מה, החיבור שלנו אל הנבדל נחלש. לא בטוח שזה היה קבוע מראש, שאם חלוף הזמן, החיבור בין הנבדל לבין הטבעי הולך ומתרופף.
אז המעשים שלנו זה מה שינה את החוקיות?
אולי, כן, בדיוק.
או בהתאם לחוקיות.
אני אומר, יכול להיות שזה פונקציה של הנסיבות, לא של הזמן עצמו. אותה הסתייגות שאמרתי קודם. אולי כן, אולי לא. אני רק אומר, זה לא הכרחי שזה פונקציה של הזמן. בסדר, אבל יכול להיות שתוצאה, לא בטוח שזה מוכתב מראש. זו תוצאה של ההתנהלות של העולם, הוא יידרדר, או שהוא לא צריך את זה, או שאיך לא תגיד את זה.
זה לא פונקציה של זמן, זה של סיבות.
אה? כן, לא פונקציה
של זמן, זה של סיבות. זה לא שבעבר היה נבואה, כשהיה נבואה היה יותר ניסים, כשהיה
נבואה. בעבר היה נבואה, כמו ברכת המזון, כן, זה אותו... אז הטענה שלו זה שבעצם גם זה איזשהו סדר של חוקים, למפלאות, יש למפלאות סדר מיוחד מאיתו התברך גם כן, ואין זה שינוי במה שסידרו עליו. זאת אומרת, זה גם לא שינוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא, זה לא שינוי בקדוש ברוך הוא בעצמותו, זאת השאלה הראשונה שלו. השאלה הראשונה שלו זה הרי שינוי בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, כי הכל מועצל ממנו. אז לכן, זאת בעצם, פה אנחנו רואים את הסיבה, למה, אמרתי שם, במערל נראה את הסיבה, למה הרמב״ם נזקק להגיע לתפיסה הלכאורה מוזרה הזאת, שבעצם לוקחת אותו לכיוונים של אריסטו, שעזב הקדוש ברוך הוא, עזב השם את הארץ. כי בעצם הרי, מה כתוב פה? בעצם מה שכתוב פה זה שאין השגחה, אין התערבות של הקדוש ברוך הוא, אין כלום. תראו, בארץ קור של מחשבת ישראל, זאת אומרת, הרמב״ם, המערל, אין השגחה. אין. הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ. כל ההשמצות שאומרים על אריסטו. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא תכנת מראש את העניין והלך, שגר ושכח, דור שלישי. בסדר? מה?
זה אתה
השגחה עומדת מרחוק. לא, אני לא אומר השגחה במובן של לעקוב אחרי מה קורה, אלא להשפיע על מה שקורה. על זה אני מדבר. אז הוא אומר, אין. זה מה שהם אומרים, פה אין חוכמות, זה לא אני מוסיף. לא מדבר על להסתכל על מה שקורה בסדר, בשביל שכר ועונש, בשביל דברים אחרים. אבל בעצם אין השגחה במובן הרגיל שאנחנו רגילים אליו, של התערבות, של הזזת דברים בעולם. בסדר? אני הייתי אפילו עוד מתון, אני חושב, בשלב שבו התווכחתם, או חלק התווכחו איתי, שהצגתי איזושהי תפיסה שהקדוש ברוך הוא בדרך כלל לא מתערב. הרמב"ם אומר, אין, הוא לא מתערב בכלל. המהר"ל אומר, הוא לא מתערב בכלל. אין התערבות לקדוש ברוך הוא. בניסים הגלויים, אין בכלל, גם בים סוף הוא לא התערב. זה, צריך להבין מה קוראים פה. זאת אומרת, יש פה בעצם איזושהי תפיסה שאם מישהו היה אומר אותה היום, הוא לא היה מצטרף למניין.
לפי מה שאתה אומר, אז כל
האנשים
האלה, הרמב"ם
וכו',
כולם
נפסו
גם לשיטתך
שהתפילות
לא
בבית הבדול. או שלא, הם
עובדות. הטקסט המשך,
לא בדיוק.
הרובד של התפילה הוא בעצם בקשות להשפעה של הקדוש ברוך הוא על המציאות.
צריך להבחין בין שני דברים. אתה יכול להגיד שהתפילות עובדות בגלל שהן חלק מחוקי הטבע, הבלתי טבעיים של המהר"ל נגיד.
זה לא חוקי הטבע, זה חלק
מחוקי הלא טבע, כן, העולם הנבדל. כן? לא, ואז תפילות כן עובדות, זה דיון אחר. אני מדבר כרגע לא במישור של האם התפילות עובדות או לא, אלא בשאלה, האם הקדוש ברוך הוא מתערב פה בעולם? או שבעצם העסק מתנהל כמו שהוא מתנהל, על פי חוקים. עכשיו, המערל אומר, כן, יש גם חוקים רוחניים, בסדר. אבל עדיין זה חוקים שתוכנתו או נטבעו בטבע העולם ברגע בריאתו. עכשיו לא קורה כלום, הקדוש ברוך הוא הלך. אולי משקיף עליהם עם משקפת למרחוק כזה, עם טלסקופ, כדי לראות מה קורה. אבל הוא הלך.
אבל הזמן שלנו זה לא...
אה? אני חושב שזה בזמן שלנו.
הכל
כמו חוקים
הם לא...
בכל
רגע הם נקבעו פעם אחת.
נקבעו.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא, הזמן של הקדוש ברוך הוא זה לא הזמן
שלנו. זה לא מעניין שום דבר. כשאני מסתכל, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא קיים תמיד ומתערב תמיד, אני מדבר בשפה שלי, לא בשפה שלו. בשפה שלי, הכוונה בזמן שלי, בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מתערב. מה הטעם לדבר על השפה שלו שאנחנו כולנו לא מבינים? אז בוא נשתוק. אם אתה מדבר בשפה שלי, אז בשפה שלי מה שיוצא פה זה שהקדוש ברוך הוא לא מתערב. מה זה רגע הבריאה? בכלל. אפילו בניסים הכי גלויים והכי מופלאים שהיו. שום התערבות של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, יש פה טענות די מפתיעות לגלות את זה ככה. הרמב"ן כבר התרגלנו שהוא אפיקורס, אבל המהר"ל, לא הייתי מצפה ממנו להצטרף לחבורה הנכבדה הזאת. זאת אומרת, יש פה...
לא ככה חינכו אותה.
כן, נכון. זה נקודה שככה קל מאוד לעבור על ידה, אבל תבינו מה בעצם כתוב כאן. נכון, או תכף נראה אם הם מדברים. אני לא חושב שהם מדברים.
אתה מקובלת כיום. השיטת החינוך העצמימית של היום.
אולי, אני לא בטוח, אז זה עוד נדבר.
אז מה ההבדל בין זה לבין...
אמרתי, לכן אמרתי, בפרקטיקה אין הבדל. בפרקטיקה אין הבדל, כי ברור שאתה יכול להגיד שהחוקים של הנבדל הם דואגים לזה שמי שמתפלל טוב יענה, ומי שצדיק אז יהיה לו טוב, ומי שצריך בקיעת ים אז יהיה לו בקיעת ים אם צריך. הכל קורה כמו שצריך, אין בעיה במובן הזה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. זאת אומרת, במובן הזה שמה שצריך לקרות על פי שיקולי התיאולוגיה יקרה, זה אין בעיה, אפשר להכניס גם בתוך התמונה הזאת. אבל יש פה בכל זאת משהו שהוא נקודה מאוד מחודשת, נדמה לי. בתפיסה שמאחורי הדברים, לא בתפיסה של מה שקורה, אלא בתפיסה של איך זה קורה. זאת אומרת, זה בעצם קורה כתוצאה מתוכנית תבועה מראש. במובן הזה לא נשאר באמת הבדל בין אריסטו לבין הרמב״ם ומהר"ל. אריסטו שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והלך. מה ההבדל? אני לא מדבר על זה שאם הוא מסתכל עלינו, אולי שם יש הבדל. מה? לא. לא, ולפי הרמב״ם יש תפילות? נו, למה, איך זה? הרי יש חוקי טבע. מה זאת אומרת? אתה יודע שחוקי הטבע מכירים, זאת אומרת, אריסטו, הפיזיקה שלו הייתה שגויה. נו, זה לא אומר, לא טענה כל כך מרחיקת לכת, גם אנחנו חושבים שהפיזיקה שלו הייתה שגויה. בסדר, זה לא טענה עם תיאולוגיה מהותית שונה. אז לכן אמרתי, בפרקטיקה, אם תפילות נענות או לא נענות, אין הבדל. ברור, תפילות יכולות להיענות גם בתמונה הזאת. זה לא הנקודה. אבל עדיין השאלה היא, מה זה נקרא אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא כשאתה מתפלל? תחשוב על החוויה שלך. אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא ומתפלל. שטויות, אתה לא עומד מולו, והוא לא מעניין אותו מה שאתה אומר. הוא בסך הכל, אתה מניע גלגלי שיניים. אתה מתפלל, וגלגלי השיניים של העולם הנבדל...
זה פשוט עובד בעקיפין, ומעניין אותו דרך בריאת העולם.
בסדר, אבל אותה תפיסה שאתה עומד מולו לא קיימת. מעניין אותו מה שאתה עושה, אבל אתה לא, אין פה את הדיאלוג. אין פה את הדיאלוג הזה שאתה עומד מולו. אתה מדבר עם גלגלי שיניים. הגלגלי שיניים האלה אומרים, כשהוא מדבר, תן לו כסף. וכשהוא מדבר, אל תיתן לו, כי הוא רשע. וכשזה מדבר, אז תוריד לו גשם, וכשהוא מדבר, תוריד עליו מבול שיחנק. בסדר? ואלה חוקי הטבע, ואתה רק מניע גלגלי שיניים. קצת כמו רב חיים וולוז'ינר, ככה הוא מתאר את התפילה, כן? אנחנו מזיזים גלגלי שיניים רוחניים, ואז יורד השפע. ובעצם, כל החוויה הדיאלוגית הזאת של התפילה, אין לה שום בסיס. אין דיאלוג, אין כלום. אתה מדבר עם רובוטים. זה כמו לדבר עם מחשב, שאני תכנתתי אותו מראש, והמחשב ייתן לי, לפי מה שאני מבקש הוא ייתן, הכל בסדר. האם זה אותו דבר כמו לדבר עם הבן אדם?
זה
הטענה
על אייבוביץ'. שאומרים שתן אותה, איך
רואים,
ספר
טלפונים,
זהו.
כן, אז הוא לקח את זה כבר יותר רחוק, אבל אני אומר, לפני השאלה אם אתה יכול לעשות את זה דרך ספר הטלפונים. ברמה עקרונית, נכון.
הטענה עם הספר
טלפונים,
זה כאילו לא מקבל.
כן, זה לא קורה בכלל. לכן אני אומר, ההיענות לתפילה יכולה להיכנס גם לתמונה הזאת. התמונה הזאת לא אומרת שאין היענות לתפילה, אבל היא כן מורידה את הדיאלוג מהפרקע.
אם נגיד את הדוגמה של המחשב, צורך העניין, זה לא דיאלוג כמו דיאלוג בין בן אדם לבן אדם, אבל זה כן כמו דיאלוג, כמו... שאני נגיד קורא משהו שמישהו פרסם בעיתון, אז אני לא פוגש אותו מיידית עכשיו, ובסופו של דבר אני כן נפגש עם המסר שלו דרך המעיתון.
בסדר, אתה נפגש עם המסר שלו, הכל נכון, אבל זה לא אותו דבר. אמרתי, בפרקטיקה הכל אותו דבר. אבל התפיסה הבסיסית של התפילה, כעמידה מול הקדוש ברוך הוא, כיצירת קשר איתו, כמשהו שאמור לגרום לו לעשות משהו, לא לגרום לגלגלי השיניים שהוא כבר עשה מזמן להתנועע בכיוון ימין ולא בכיוון שמאל. יש פה משהו בעייתי.
לא, אז אתה יכול גם להתכוון בתפילה.
אבל
החוקים
הרוחניים פועלים לפי
העמידה. לא מתכוון בתפילה, והיא כן תענה.
לא, תלוי איך החוקים. לא, אבל גלגל השיניים אומר שמי שלא מתכוון לא מקבל, לא. זה הרי חוקי ה... זה, אני אומר, זה... הכל יכול להיות אותו דבר, אנחנו מסודרים מבחינת הפנומנולוגיה. ואת הפנומנולוגיה, הכל בסדר, אנחנו מארגנים את זה. רק תפילה עם כוונה נענה, תפילה בלי כוונה, לא, הכל בסדר. אפשר להכניס הכל לתוך התמונה הזאת. אבל משהו מהותי בכל זאת חסר. הדיאלוג לא נמצא פה.
אבל הדיאלוג הזה קיים בתורה, נגיד. הדיאלוג הזה קיים בתורה.
מה זאת אומרת?
אברהם דיבר עם
הקדוש ברוך הוא,
נכון,
לא, אז הוא אומר לא, מה פתאום, הוא דיבר עם איזה גלגל שיניים שהוציא קולות, והקדוש ברוך הוא בעצם בבריאת העולם בגלגל שיניים כזה, שאברהם מדבר איתו, אז הוא יוציא לו קולות, כן, ידעתי והכל בסדר, ואני אציל את סדומו, לא אציל את סדומו, לא משנה מה. זה, ככה התמונה.
יש פה השפעה של...
אז אני אומר, אבל השפעה תבועה מראש, בחוקים שנקבעו מראש, זה מה שכתוב פה.
אבל לא,
אני מסכים שזה לא מתאים לפשט התורה, זה גם לא מתאים לפשט שאנחנו תופסים תפילה. אבל זאת התפיסה, לכן אני מצביע על זה, ותשימו לב מה אנחנו קוראים פה.
שאנחנו
לא
מבינים את זה.
לא יודע, אבל אני אומר, לכאורה, זה מה שכתוב פה, תשים לב. זאת אומרת, יש פה נקודה...
נראה לי, אבל... טוב, בהנחה שאנחנו מבינים את זה נכון, אני לא רואה סיבה להניח שלא. אז ברגע ש, 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 שיש כאן פרשנות של ה, שה, שהניסים והכל זה, זה הכל קבוע מראש על ידי איזושהי חוקיות, אז ההנחה שלו זה ממילא, ההנחה הפרשנית שלו גם לתורה, זה ש... גם שזה, זה, שזה כן דיאלוג, זה פשוט דיאלוג עקיף.
דיאלוג עם גלגלי שיניים.
לא, זה לא דיאלוג עם גלגלי שיניים, זה דיאלוג עם אלוקים, שעובר בדרך, לא. דרך כל מיני
לא.
גלגלי שיניים.
שום דבר לא מגיע לקדוש ברוך הוא, זה נעשה בגלגלי השיניים,
במובן... מבריאת העולם,
בסדר, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא.
זה הדרך שבו הוא עושה דיאלוג.
אם זה מנחם אותך, אז בסדר, אני לדבר כזה לא קורא דיאלוג. זאת אומרת, זה בסדר, נו...
אבל לא בטוח, זאת אומרת, לא בטוח שיש עירייה, לא בטוח שעירייה תענה, לא בטוח שעירייה לא תענה. אתם לא, אתם תשלחו, כלומר, הציפייה שהעמותות האלה יגידו, אני רוצה לדעת בוודאות אם כן או לא. כלומר, מבחינה לוגית, חלק מהעניין שאנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אין פה ידיעה ברורה, ידיעה של אמת ושקר, לא של אמונה או לא של זה, היא שומטת את הקרקע, כי זה דבר...
שומטת מתחת למה?
הנושא הזה של הנס, של
התפילה
לנס, של הבקשה
לנס. אתה שומע את הסת לקרה, אני מבקש, או שענה או שלא יענה.
לא, אני אומרת, המהותיות של הדבר זה שזה קיים באמת. זאת אומרת, זה צריך להיות ודאי ברמת 100%.
אבל אין ודאות, גם כשזה דיאלוג אין ודאות. מה, בתפיסה הדיאלוגית כל פעם שאני פונה אני נענה. יש כאלה שרוצים להגיד שכן, אבל זה מוזר.
אתה נהנה מובן באיזשהו מובן מופשט.
כן, זה מה שהם רוצים להגיד, אני נהנה באיזשהו מובן מופשט.
אני חייבת להגיד
שחדוש ברוך
הוא
מעטל
בנו.
לא, לא מעטל, יש כללים יותר מורכבים להיענות שלו. לא, 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 אנחנו לא יודעים את זה בוודאות. את חוקי הטבע, נגיד, תיאורטית אנחנו יודעים בוודאות, גם שם לא בדיוק. נגיד. אבל זה לא, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות.
בקשת תמיכה לעירייה, לפעמים העירייה
תשים. לא, אנחנו לא יודעים אם היא מטפלת בבקשות או לא.
אבל אתה יודע שהיא מטפלת ולא תמיד היא עונה, מה זאת אומרת?
לא, אתה יודע בוודאות שהיא מטפלת?
כן. במדינת ישראל לא בטוח.
טוב, בוא נגיד, יש מצבים שאני יכול לדעת בוודאות שהיא מטפלת. זה עולה לישיבה בוועדה, ואו שזה מאושר או שזה לא מאושר.
זה בוודאות עולה, לא, לפי השיטה שאין התערבות ואין נס.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו לא
יודעים. זה לא, לכן אני אומר, מה שאני אומר לא קשור למה שאת אומרת, זה בדיוק הטענה שלי. השאלה האם יש פה דיאלוג מול מישהו או מול גלגלי שיניים, זאת שאלה אחת. השאלה אם אני נענה בוודאות או לא נענה בוודאות, לא קשורה. אני יכול להיות עם דיאלוג ולא להיענות, ואני יכול להיות עם גלגלי השיניים וכן להיענות.
זה עולה לוועדה.
מה? בוודאות שיש ועדה?
מה שאתה אומר שיש ועדה? לא, הוא אומר שאין ועדה.
למה? יש ועדה.
יש ועדה אוטומטית, כן, לא דנים בזה. הוועדה כבר דנה מזמן. אתה רק נכנס לקריטריונים עכשיו. היא קבעה את הקריטריונים.
למה לא יכול
להיות
שהוא מפקיר אותם כל הזמן?
אז זה דיברתי בפעם הקודמת, אמרתי שהוא נותן להם את הכוח לפעול, בסדר, אבל זאת לא היענות, לא חשוב. אז אני הגלגלי שיניים האלה, הגלגלי שיניים האלה צריכים חשמל, בסדר, נמשיך את המשל, צריכים חשמל. עכשיו יש מישהו שמפעיל כל הזמן את חברת חשמל, את הטורבינה, נותן להם חשמל. אבל זה לא קשור להחלטה. ההחלטה זה גלגלי השיניים כבר קובעים אם אתה מקבל או לא מקבל. אני איך מספק להם את האנרגיה כדי שיוכלו להמשיך לפעול? זה לא, עדיין לא הדיאלוג.
לא, אבל זה לא דבר, כי כאן גלגלי השיניים הם כבר מציאות של עצמה, אבל פה זה גם, זה לא שהוא השמות מספק, מקיים, מניע אותם, אלא כל הקיום שלהם זה בא ממנו, כל הזמן.
זה משנה, זה אותו דבר כמו חברת חשמל, זה אותו דבר. זה אותו דבר. אחרת חזרת על הדיאלוג המלא, הם לא אומרים את זה, לא, זה בדיוק הנקודה. זה חלק מהעולם הנברא, זה החוקים של העולם הנברא, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה משהו שנברא. אז יש פה משהו מאוד מפתיע, שקוראים את זה.
גם אחרים...
אני לא חושב, נדמה לי שלא, למרות שעוד פעם, כשמסתכלים על ההגות היותר קדומה, על הפילוסופים, אתם רואים, סך הכל, זה הכיוון שאליו הדברים הולכים בהרבה מקרים.
אתה קצת מרחיק את החזית של המאמר פה, של זה, הוא מתייחס לניסים שסותרים חוקים פיזיקליים.
כל נס סותר חוק פיזיקלי, מה זאת אומרת?
לא. אם הקדוש ברוך הוא, אם אני מתפעל, הקדוש ברוך הוא או שייתן לי פרנסה או שלא ייתן לי פרנסה, לא זה נס ולא זה נס.
בטח זה נס, אולי אתה לא יודע. הרי אם העולם היה צריך אם העולם, נגיד,
זה שינוי חוק פיזיקלי.
בטח שכן. אין היענות לתפילה שלא שינוי של חוק פיזיקלי. כי אם זה היה צריך לקרות לפי הפיזיקה, מה זה משנה אם התפללת או לא? אז זה קרה בין כה וכה. אז אני מדבר בתפיסה הפיזיקלית. אז אני מדבר בתפיסה הפיזיקלית המודרנית עכשיו.
לא, אבל אתה יכול להלביש לחבר משהו שנאמר על רקע.
אז אם ככה אז תעזור, אז לא נלמד את זה בכלל. אז מה יש ללמוד? אנחנו יודעים מה זה לא נכון.
אלא אם כן, אני מסתכל על זה שקדוש ברוך
הוא השפיע בחירה חופשית
של מישהו.
בסדר, אבל אז עוד פעם, זה לא בחירה חופשית שלי, אז אין לזה שום משמעות.
אז זה לא התערבות, זה לא שינוי.
בסדר, כן, אבל אז באמת אין לזה שום משמעות. אז בכלל, אז לא רק שאין דיאלוג מול מישהו, אז גם אני לא שום דבר. בעצם הוא פועל דרכי. אז השמטנו כבר גם את הצד השני של המשוואה בדיאלוג הזה. לא רק את הקצת של הקדוש ברוך הוא, אלא גם את עצמנו. כי בעצם מה שהוא עושה, הוא גם מפעיל אותנו, והוא גם זה שמפעיל את גלגלי השיניים שנענים לנו. זאת אומרת, עכשיו כבר באמת זה מריונטות לגמרי.
אנחנו נגיע לשורה
התחתונה? מה? מה זאת אומרת שורה התחתונה? זה מסקנה?
להבין באמת מה קורה?
אני לא יודע מה זה להבין, אין מידע. צריך להתרגל, אין מידע. זאת אומרת, יש כאלה שמציגים את מה שהם חושבים בתור איזה מידע שירד מסיני.
אין מידע, אם זה, עצם זה שאין מידע, לא
אומר כלום. לא, אמרתי, זה בלתי תלוי בשאלה שאני דן בה.
יש אחד שהמידע שלו הוא כזה, אחד המידע.
מה זה המידע? המידע שהוא ימציא. אם זה מידע, זה מידע.
מידע זה לא אובייקטיב.
כן, בסדר, יש טענות, לא יש מידע. טוב, אז בקיצור, אני... זה אחד ה... טוב, אין מידע ויש מידע זה נקודה מעניינת, כי חלק מהביקורות שקיבלתי על המאמר הזה במקור ראשון שכתבתי על הגויים, זה שסמך מה אתה יוצא נגד התפיסה המקובלת במחשבת ישראל, שאומרת שיש איזה טבע שונה ליהודי ולגוי וכו'. כאילו, לא, בלי קשר שלה אם זה נכון או לא עכשיו. יש בכל זאת, כאילו, הרבה יהודים חשובים, מסורת ככה, הם מציגים את זה כמובן ככל העולם חושב ככה, שזה המצאה חדשה, אבל לא משנה, כן. אבל נניח שזה באמת היה איזה קונצנזוס רחב. ואם זה קונצנזוס רחב, אז מה? אם זה הלכה למשה מסיני, הקדוש ברוך הוא גילה לנו את זה בהר סיני, בסדר, אז אני מקבל. אבל פה אתם רואים, החבר'ה האלה הרי עובדים עם ההיגיון שלהם, הרמב״ם, המהר"ל, עם תפיסת המציאות שלהם, עם ההיגיון שלהם, אז למה אני לא יכול לעבוד עם ההיגיון שלי? מה ההבדל? למה אני צריך מחויב? גם עם ההיגיון של כל הראשונים, הלך נגיד, לצורך הדיון, זה לא נכון, אבל נניח, הלך לכיוון שבגויים יש טבע אחר. אין להם מידע כזה. זאת המסקנה שלהם. אז אם יש מסקנה אחרת, אז מה?
אולי
הייתה להם מסורת כזאת. אני אומר, אם הייתה מסורת זה משהו אחר. אבל אם הטענה היא, איך אתה עולה?
לא, מנהל לך שלא הייתה להם.
אני לא חושב, לא מכיר שום מקום לזה. אני גם רואה שיש לזה ויכוחים. זה לא משהו שמוצג כמידע שעובר מדור לדור. אנשים אומרים את זה, מה שנראה להם בסברה, וזה בסדר גמור, אין לי ביקורת על זה. אבל בא במידה, גם אני אומר את מה שנראה לי בסברה. מה הבעיה? המחויבות שלי היא לא מחויבות לאנשים. המחויבות שלי היא מחויבות למה שאמיתי. אז אם הוא מעמיד לי משהו, אם מביא לי משהו בהר סיני, קיבלו בהר סיני, אני מאמין במעמד הר סיני, אם זה מה שניתן במעמד הר סיני, אני אקבל. אבל זה לא ניתן, אתם רואים הרי את הדיון. איך מתנהל הדיון הזה? זה דיון שהוא מסברה, אתם רואים את השיקולים, זה חשוף פה. המהר"ל כותב ארוך, זאת אומרת ארוך במובן הזה שקוף. אז אתם רואים את השיקולים, איך הוא מגיע למסקנה שלו, ממילא אתם גם יכולים להבין שאם אתם לא מקבלים את השיקולים, אז אתם לא מסכימים עם המסקנה שלו. מה הבעיה? אין פה מידע, אנשים תופסים את מחשבת ישראל כסוג של מידע שעובר מהר סיני. אתה לא יכול לחלוק על דבר כזה, כי זה לכפור, להיות כופר. למה זה להיות כופר? כי פעם כולם חשבו ככה, אז מה אם הם חשבו ככה? פעם גם כולם הלכו עם ג'לביות. אז מה? וזה אינטרנט עם ג'לביה? מה זה קשור? עוד פעם, אני לא אומר משהו כביקורת עליהם, להפך. הם באמת עשו את מה שצריך לעשות. הפעילו את הראש והגיעו למסקנות. אבל זה לא אומר שגם אני צריך להגיע לאותן מסקנות. זו תפיסה נורא מוזרה, וזה אגב חידוש מאוד גדול. זה חידוש של הדור האחרון. שהעקרונות האלה של מחשבת ישראל נהיה חלק מהתורה שניתנה בהר סיני. זה שטויות במיץ עגבניות.
אתה אמר,
זה מהר"ל בגלל שתפס
ככה, לא?
ברור. לא, זה לא חידוש. לא, התפיסה שאומרת שזה הכרחי, זאת אומרת שכאילו לא יכול להיות. אבל אם אתה חושב אחרת, אז אתה מחוץ למחנה. אתה לא, אתה כופר, זה כמו מי שלא שומר שבת. אני לא חושב. ויש כמה עקרונות יסודיים, בסדר? יש קיום הקדוש ברוך הוא, כן. אבל הפרטים...
דברים מעבר לזה, דברים במשפט ישראל בהתחלה, הוא מסביר
שם
איזה ויכוח על...
דברים משפט ישראל, משפט ישראל של החזון היזה, משפט ישראל...
אז לכן אני אומר... לא, אבל אני אומר, כל העיקרון הזה, בישיבות ההסדר, בישיבות הציוניות, נקרא לזה כך, נכנס הלימוד הזה של המקצוע שנקרא מחשבת ישראל. הוא לא היה בישיבות עד לפני כמה עשרות שנים. גם בישיבות האלה הוא לא היה עד לפני כמה עשרות שנים. עכשיו הוא נכנס. עכשיו, ברגע שהוא נכנס לבית המדרש, הוא פתאום מקבל איזושהי עילה. אתם יודעים, זה כמו מדעי המגדר. וברגע שזה נכנס לאוניברסיטה זה נהיה מדע. למה? כי זה באותו מקום. זאת אומרת, אז מה זה פיזיקה? יש מדעי הפיזיקה ויש מדעי המגדר. ועכשיו אתה יכול לחרטט מה שאתה רוצה, זה מדע. אתה מפרסם מאמרים, אתה נהיה פרופסור, הכל בסדר. וזה הכל בובקס. עכשיו, פה אותו דבר. אתם מבינים? זאת אומרת, יש מהמסורת, קיבלנו מסיני, חלקה כמובן עם פרשנות, הכל בסדר. ברגע זה נכנס לבית המדרש, זה הפך להיות חלק מארון הספרים היהודי, כידוע. ארון הספרים היהודי זה הכל ניתן מסיני, פרטיה ודקדוקיה, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ותלמיד צעיר עתיד לחדש, הכל ניתן מסיני. אז עכשיו הכל נהיה מן מסורת כזאת, שאם אתה לא אומר, אם אתה אומר אחרת, אז אתה אפיקורס.
אני הכנסתי לו בסורת של חלב,
אה, אוקיי, אתה יודע לאיזה. אבל הכנסת את זה לבית, לא, הכנסת את זה אבל לבית מדרש כזה, שמה שנמצא בו לא נתפס כמסורת, אז מה הרווחתי? אתה תכניס את זה להרמור. אתה מבין? טוב. פתחתי כבר.
טוב. זה לא תפיסה צדוקית כאילו?
למה?
אומרים שהכל לפי מה שנקבע, ואין שם לשנות שונות.
אה, תפיסה נגדית. כן, אני חושב. אני חושב שזה גם לא... אין לזה בסיס אמיתי. אתם רואים את ההבדלים האלה, את המחלוקות האלה מן הקצה לקצה. אתם רואים את השיקולים מול העיניים. זאת אומרת, אני לא מכיר שיקול שאומר למה שהתנז אסור. או למה צריך לשמור שבת? יש איזה טעם הדקרה, אף אחד לא באמת מגיע לאיזושהי מסקנה בגלל איזשהם שיקולים לטעם הדקרה. שמירת שבת ירד מסיני, צריך לשמור שבת. יש פרטים כמובן שהתחדשו, לא משנה, אבל העיקרון. אבל תפיסות ההשגחה, אתם קוראים את הספרים שעוסקים בזה. אתם רואים את השיקולים שמובילים את האנשים למסקנות שלהם. הכל שקוף. הם לא אומרים ככה וזהו. לא, זה לא משנה. משנה יש השגחה, הקדוש ברוך הוא עונה, זהו, משנה. לא, פה אתה יכול להגיד שיש איזו פרשנות למשהו שנקרא, גם בהלכה יש כמה דעות. בסדר, זה בסיס לכל הפרשנויות, אבל מכאן ועלה זה פרשנויות שהן תלויות בבן אדם. אז גם אני עושה פרשנות. כן, אבל זה בכל זאת אחרת. בסדר, זו שאלה של עד כמה מרחיקים את הרזולוציה. אבל אין לנו רמת ודאות כזאת, מה לעשות? אז זה הכרחי, אבל אין.
אז לא,
אז לא. את מתפרצת את הדלת פתוחה, אני אמרתי מה דעתי על התחום הזה, אבל באמת, לא. דעתי על התחום הזה זה לא שהוא מיותר, אלא שתופסים אותו לא נכון. זאת אומרת, יש מקום שבן אדם יגבש לעצמו תפיסת עולם, לפי ההיגיון שלו, לפי הידע שהצטבר שהוא הרבה יותר גדול ממה שהיה פעם. וזה הכל, ולא צריכים להיות מחויבים לתפיסות האלה שמבוססות על איזה אריסטוטליות ותפיסות ישנות שאף אחד לא באמת מאמין בהם. המקום היחידי שלומדים היום פילוסופיה יוונית, אתם יודעים איפה זה? זה בישיבות. האיסור ללמוד חוכמה יוונית, הפך לחוכא ואטלולא. את המקום היחידי שלומדים חוכמה יוונית היום, מי לומד היום את אריסטו לכל השדים והרוחות? חוץ לאיזה כמה נוקדנים באוניברסיטה, היסטוריונים, ארכיאולוגים של הפילוסופיה.
מי לומד את
זה? בסדר, אז הוא לומד איזה קורס באריסטו ועוזב אותו. בסדר, הוא עוזב אותו, רק הוא זוכר איזה היסטוריה של הפילוסופיה, לא פילוסופיה. מי? רק בישיבות. בישיבות לומדים את הרמב"ם, מורה נבוכים, לומדים את רס"ג, זה הכל אריסטו. מה זה לומדים שם את אריסטו? זה רק החוכמה היוונית שם. אז האיסור ללמוד חוכמה יוונית, היחידים שעוברים עליו זה רק בישיבות. זה פשוט מגוחך, זאת אומרת, והם ממשיכים לדגול בזה שיש איסור ללמוד חוכמה יוונית, רק מורה נבוכים, כי זה עבר גיור כמובן, לחומרה. אז את זה אפשר ללמוד. אבל קאנט חוכמה גרמנית, את זה אסור, כי זה עוד אף אחד לא גייר. יש פה...
למה, גם בזה הרב קוק מביא כמה דברים.
אה, כן, בסדר. אז מה שהרב קוק הביא בסדר, כי זה הרב קוק, הם לא יודעים שזה קאנט.
גייר את הגל.
כן.
אבל הרב, גם הראשונים חשבו.
מה?
גם הראשונים היו כאילו חשבו שזה הרמב"ן שהרב אומר, מהן חלק בתורת משה.
בסדר, יש כמה עקרונות בסיסיים שמתפסים. הרמב"ם גם קבע 13 עיקרים, בסדר? אבל, 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 אבל מכאן ועד התפיסה שכל אחד שחורג קצת מאיזה פרט של איך אתה תופס גוי, אישה, לא יודע מה, אתה נהיה כופר, אני לא אומר שאין תשתית מחשבתית לתורה. יש תשתית מחשבתית לתורה, חלקה כתובה בתורה. חלקה אולי יש תושה של פרשנות, אבל פרשנות יש גם בהלכה. אני לא אומר שהכל בהלכה הוא קבוע ויחיד ואין אפשרות לדבר. אבל יש הבדל בהתייחסות לתחומים האלה. זה בכל זאת תחומים אחרים. אנחנו רואים איך הוא מקבש את תפיסת עולמו, המערב. אנחנו קוראים את השיקולים. יש לו קושייה ויש לו תירוצים, הוא חושב מה הגיוני ומה לא הגיוני, הוא מגיע למסקנה.
זה לא יכול אבל להשפיע על האמונה הבסיסית, נגיד ברמת הרחיבה?
מה זה נקרא יכול? בטח שזה יכול, למה זה לא יכול?
אז אם ככה, אז איך הוא מסתדר עם זה? למה הוא לא מגיע בהמשך מהשאלות הבאות?
לא הבנתי, איזה שאלות הבאות?
אם הוא נמצא במצב שהוא שואל את כל השאלות האלה, האם זה לא עלול להשפיע גם על השאלה הבסיסית?
זה עלול, אולי הוא גם שאל אותם, לא משנה, והוא ענה עליהם כמיטב יכולתו, והתשובה שהוא ענה, הוא ענה, אני לא יודע מה. אין ספק שכשאנחנו חושבים, זה משפיע על מה שתפיסת העולם שלנו, זה ברור. אין בעיה עם זה, אבל אני אומר שזה שהמהר"ל חשב באופן מסוים, זה לא אומר שגם אני צריך לחשוב באותו אופן. נכון, וזה גם אומר שיהיה לי תפיסה שונה, ועבודת השם שלי תהיה שונה. הכל נכון, יש לזה השפעה. זה לא שאפשר לעשות את זה כי זה בין כה וכה לא משפיע. לא זה מה שהתכוונתי להגיד. ודאי זה משפיע. אבל בסדר גמור, מה לעשות? לא רק מה לעשות. אני לא אומר זה מה להפך, זה לכתחילה. אז בן אדם צריך לגבש תפיסת עולם. זה א' ב'.
איך
הם מתחזרים?
אם
את
תראה לא תגיד עם הקבלה. פה שמילה קבלה זה שקיבלו את זה.
אני אספר לך על ה...
אבל כן מתעכל על מי שהגיע כאילו בסיני, אבל הרמב״ם
בפירוש לא ידע קבלה. תראה, הרמב״ם לא ידע קבלה, ועל זה יש כל מיני כבר אפולוגטיקות מפורסמות, אתה יודע, יש איזה מכתב, לא יודע מאיפה המציאו אותו, שמצאו שהרמב״ם בסוף ימיו בא אליו איזה זקן אחד והוא חזר בו, אם הוא הייתי יודע את כל זה, אז לא הייתי כותב את כל מה שכתבתי, יש כל מיני אגדות כאלה. בכל אופן...
אריסטו
אומרים את זה, כל מי שלא היה בכיוון ה... כן, אז בכל אופן... כן, לא, זה... הבת שלי, אחותי למדה באוניברסיטה, היא למדה קרימינולוגיה, בין היתר. ובתחילת כל... היא סיפרה לי שבתחילת הרבה מאוד מהקורסים שמה, דיברו על השאלה מה זה מדע. ואת ההגדרה, מהו מדע? אמרתי שאני גמרתי תואר בפיזיקה, ואף אחד לא דיבר איתנו על מה זה מדע. זאת אומרת, הרבה פעמים, במקום שבו מדברים יותר מדי על משהו, זה אומר שהוא לא שם. בגלל זה אתה תורח לדבר עליו, אוקיי? כשהקבלה אומרת שאני קבלה, זה בגלל שיש חשש כבד שהיא לא בקבלה. שהיא לא באה מהמקור, ובסדר, ואני אומר, אני לא מזלזל בזה אגב, זה אינטואיציות רוחניות של אנשים שבהחלט שווה לשמוע, וזה מעשיר, וזה מועיל, וזה פותח זוויות מעניינות, אבל הניסיון להציג את זה כקבלה, במובן הזה, זה כמו הניסיון להציג קרימינולוגיה כמדע. זה אותו דבר בערך.
אתה עוד לא תכחיש גם את השואה. זאת אומרת, חלילה, אבל אני אומרת כאילו, אולי זה...
ואם אני אכחיש, אז מה? ואם אני אגיע למסקנה שאין, אז אני אכחיש. בסדר, אם היא גאה למסקנה זו עובדה היסטורית, אני לא אכחיש אותה.
לא, הקבלה, אם היא הייתה או לא הייתה, זה פשוט עניין של עובדה היסטורית.
נכון, אבל אני לא יודע את העובדה הזאת.
לא, אז נגיע בארכיאולוגיה, לא בתפיסה, לא, אתה מגיע, אתה תוקף את זה דרך ההיגיון.
אני לא תוקף שום דבר, אני אומר שזאת דעתי. והעובדה שקוראים לזה קבלה, לא משכנעת אותי, להפך. אם קוראים לזה קבלה, אז זה רק אומר שגם הם מבינים שיש פה משהו רעוע. כי זה לא מדבר על הארכיאולוגיה, אני מדבר על עדויות היסטוריות, עדויות במסורת שלנו, כי במסורת שלנו כן מדובר על משה רבינו, אבל הקבלה לא מדובר. החל משלב מסוים ועל עוד נתחיל.
יש חלון גדול בקבלה.
מה?
איזו הוכחה ניצחת?
אני לא מדבר על הוכחה ניצחת, אני מדבר על שאלה של התרשמות. לא התימנים, יש שם קבוצה. יש קבוצה, לא התימנים. כן, לא, הסבא שלו, הוא עצמו זה כבר לא לגמרי ברור. אבל הסבא שלו היה... הדרדאים, מה שנקרא. בכל אופן, זה כמו, אתם יודעים, אחת השמות הכי נפוצות, אם אנחנו כבר משמיצים את הר המור, אז אחת השמות הכי נפוצות בהר המור, זה שזה סוטה מהמסורת שלנו. לא מקובל ככה מרבותינו. ככה הם משמיצים כל מיני אנשים שחושבים דברים בעייתיים.
הם משמיצים אחרים?
כן. עכשיו, פעם קראתי, היה ספר זיכרון לרב רענן שנרצח בחברון, אז היה שם, אתם יודעים, בספרי זיכרון של ישיבות, ככה בעולם הישיבתי, אז בדרך כלל יש כמה חלקים. יש חלק שהוא מאמרים של תלמידים, של אנשים, של רבנים וכו', ויש חלק שזה גנזי קדמונים. כל מיני כתבי יד שלא התפרסמו עדיין, זו הזדמנות ככה להוציא לאור, אני יודע מה, התשובה של רבי עקיבא אגר, זו תשובת הרשב"א שמצאו באיזה מקום או מין משהו כזה. אבל גנזי הקדמונים שם היה דברי הרב חרל"פ. זה היה גנזי הקדמונים. אתם מבינים? זאת אומרת, ואלה האנשים שמסבירים לכולם שאין לך מסורת, אתה לא למדת אצל רב, אתה לא קיבלת, איך אתה אומר דברים כאלה? המקום שכולו המצאה אחת יש מעין מאלף ועטף, שאין לך שורש וענף במסורת שלנו. שורש וענף, זה הכל המצאה מאלף ועטף. המקום הזה מאשים את כל היקום כולו בזה שהוא לא הולך על פי המסורת, והוא לא יונק מרבותינו, והוא לא גדולי הדור, והוא לא, אין על זה מסורת מבוססת. אגב, בריסק אותו דבר. האשמה הכי, הכי נפוצה בבריסק כלפי כל אלה שלא מתנהגים על פיהם או לא חושבים על פיהם, זה שהם שותים מהמסורת. כי אנחנו יש לנו מסורת, ממי? מרב חיים, בתחילת המאה ה-20. הוא המציא את הכל. ממנו ועלה זה מסורת שאסור לזוז ממנה. עכשיו אין, אני לא חושב שיש קבוצה בעם היהודי שמדברת יותר על מסורת מאשר בריסק והרמור.
חסידים.
חסידים זה משהו במובן קצת אחר אני חושב. הם לא טוענים שההנהגות של סלונים ירדו מסיני. אבל בריסק והרמור בטוחים שמשנתו של הרב קוק זה פשוט תרגום של התורה בקריחה לבנה. זה הכל. הרמור, כן. לא, בריסק זה תרגום זה רב חיים. רב חיים זה תרגום של הרמב״ם בקריחה השחורה. בסדר? זהו, אין זה, משה רבינו, הרמב״ם, רב חיים. זה המסורת.
יש חזונישניקים.
לא, החזונישניקים לא אומרים את זה. אני את החזונישניקים מכיר. הם לא אומרים את זה. ממש לא. זאת ממש לא תפיסה כזאת שאומרת, רגע, אין לכם מסורת. הם מבינים שהחזוניש זה משהו אחר, והם נצמדים אליו כי הם חושבים שהוא איש גדול. אין בעיה עם זה, זכותך. אבל פה יש איזו תפיסה, אני מדבר אפרופו הקבלה, יש איזושהי תפיסה, כשאתה מרגיש שאין לך שורשים, אז אתה כל הזמן מדבר בשם השורשים. כי ככה אתה נלחם עם עצמך, לא עם הסביבה. זאת אומרת, אתה משכנע את עצמך שאתה הכי מבוסס, נטוע בהר סיני. וכל האחרים זה המצאות, זה מין דברים, שאתה יודע שאתה עצמך זה המצאה אחת גדולה. זה תופעה מאוד מפוצעת.
אתה כבר הפנמת שאתה...
לא, אתה כן יודע בפנים. אם זה לא היה מפריע לך מבפנים, לא היית מדבר על זה מבחוץ. דיברנו פעם גם על... אני כבר רואה שאני לא... דיברנו פעם על... על צמח אטלס, על הספר הזה, אפרופו חזונישניקים, מלחמת היצר וצמח אטלס של חיים גרדה, שהוא מתאר שם שתי דמויות. יש את הדמות של המחזה אברהם, שזה השם הספרותי של החזוניש, וצמח אטלס, שזה ראש ישיבה, נובר דוקר כזה, בחור בן 19-20, לא יודע, שנהיה ראש ישיבה באיזה כפר, היו הרבה כאלה. סבא מנובר דוק שלח אותם כי הוא פחד מההשכלה, שיעבדו את הילדים, אז הוא שלח כל איזה בחור בן 19-20, שעוד לא... עוד לא מגובש, עוד בחור צעיר, שלח אותו לאיזה כפר להיות ראש ישיבה. הוא אסף את הילדים, הוא עולה להם שם דברים השם ירחם, כי זה מדובר בילד, הוא עוד לא יכול, הוא עוד לא יכול לשאת באחריות כזאת. והניגוד היפה יפה שהוא מציג בספר הזה, החזוניש, אפרופו חזונישניקים, מתואר כדמות הרמונית, באמת, סופר מרשים. אני חושב שזה אחד הספרים, ספרי המוסר הכי חזקים שקראתי. באמת, אתה קורא לחזוניש, אתה מתאהב בו. זה איש כל כך שלם, נינוח, הוא מוכן לשמוע כל דבר. הוא עצמו... לא, לא, הוא היה בחור שנזרק, חיים כן. זה הוא, זאת אומרת, לא כתוב שזה הוא, אבל זה הוא. והוא היה בבית, הוא חי בבית של החזוניש. בתור ילד, זרקו אותו מהישיבה. אז החזוניש נפש שם בכפר, אז הוא חי אצלו בבית, הוא לא ניזון מהפלקטים של סורסקי. זאת אומרת, הוא חי אצלו בבית. והוא יודע בדיוק מה היה, ואחרי זה גם שנה ופרש. כך שאין לו אינטרס להציג את החזוניש כאיזה צדיק. והתיאור שלו של החזוניש הוא מופלא ממש. וכנגד זה עומד צמח אטלס. זה הראש ישיבה הנובר דוקר. והוא לוהט, הוא צועק על הכפירה ועל העריות ועל היצרים. והוא זועק. עכשיו, כשהוא כולו מבפנים אכול בזה. זאת אומרת, הוא לא יודע איך להתמודד עם, עם המחשבות הזרות שיש לו, ועם גם כפירה וגם הרעיות, כל היצרים לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואגב, זה לא לגנותו, זאת אומרת, בן אדם יש לו את הדברים האלה, בסדר, זה, יש לו, הוא צריך להתמודד עם זה, אבל הלאט החיצוני, הרבה פעמים הוא סוג של התמודדות עם איזשהו משהו שמציק לך מבפנים, אתה לא רב איתם, אתה רב עם עצמך. והרבה פעמים זה ככה. כל אלה שרבים עם כל ה... כן, בשם האידיאולוגיה הקדושה, זה הרבה פעמים מריבה... כן, מריבה עם עצמך. לכן אני אומר שזה שהקבלה מוצגת ומקפידים להציג את זה כל הזמן, כן, זה קבלה, זה ירד מסיני, הכל, זה בסך הכל תוצאה של העובדה שזה לא באמת משם. אולי כמה יסודות ראשונים כן ירדו, בסדר, אבל הפרטים, המכלול כולו, והעובדה היא שיש מחלוקות גדולות ויש על זה שיטות שונות מהקצה לקצה, בסדר, זה... אז לכן אני לא מתרשם מהכינויים האלה של קבלה ולא קבלה.
האם יש אינטואיציה פנימית חזקה שזה האמת? כן. ונניח אפילו אם זה התחיל
אין לי בעיה, יכול שהכל אמת אגב, זה רק לא ירד מסיני. אולי הכל אמת, מי אמר שלא? למי אמר שזה ירד מסיני, אבל זה צריך... אינטואיציה שזה ירד מסיני, אינטואיציה שזה אמיתי. אה, לא, אם זה ירד מסיני, בסדר גמור, אז תחליטי, זה ירד מסיני, מה הבעיה? אבל זה שקוראים לזה קבלה, אני אומר, זה לא אמור לשכנע אותי, זאת אומרת, זה להפך, זה שקוראים לזה קבלה, זה ממש שמרגישים שיש פה איזה יסוד מעורער. לכן תורכים לקרוא לזה כך. טוב. פחות או יותר את המהר"ל, אני חושב שאני עוד אדבר על המהר"ל, אבל לקרוא אותו כבר, אני חושב שהגענו פחות או יותר. אני אסכם בפעם הבאה ואז נמשיך הלאה את העניין של הניסים.